למה? עד שיסיימו את הרכבת בכל ירושלים.
אה, אתה מדבר על זה, מדבר רק על הקטע של יהודה.
אה, ראיתי את זה הבוקר, כן.
למה, איך הגעת למשם?
עשיתי סיבוב היום כזה.
אתה עשית סיבוב, אלא אין סיבוב יותר. אין, אין. דבר.
אתה יודע שאני יוצא, אבל אני מפעיל פריד ווייז. אני לא יודע איפה לנסוע.
והם יודעים איפה יש עבודות בזה?
דרך המקדקים.
כן, טוב. זה באמת שמה...
אז רגע, סוגרים עכשיו כל הגיע
לבעלה
שזה
יהודה? לא, רק את הקטע האחרון הם סגרו. מבית לחם? דרך בית לחם וחברון. אני לא יודע מה הם הולכים לעשות שם. ראיתי שהביאו צנרת וזה, לא יודע. אם הם משפצים או... אבל הם גם הורידו את הרמזור, אז אני חושב שהם רוצים להפוך את זה לכיוון השני דווקא. כדי להזרים את התנועה לדרך בית לחם. קרה מה שקרה. טוב. לא, זה רק בסדר. כלשון הפסוק. ירושלים הבנויה, קירי שחוברה לה יחדיו. מה? טוב.
אפשר להגיע להזכרה של מניטו הערב ב-6:30.
לא יודע, תלוי איפה.
בחיבה.
תלוי איפה, יש בעוד כמה מקומות.
איפה יש עוד?
בחמדת.
בחמדת.
לא, אבל בירושלים רק אנחנו.
אני לא יודע, אני בחמדת היום. במכינה הצבאית, הקדם צבאית. כן. בחמדת, בבקעת הירדן. זה קרוב. למה? שעה ו-20 דקות. בלי פקקים. טוב. אז זה הערב, כל זה. טוב, בשעה טובה אנחנו בעמוד 360 בשורה האחרונה. אני חושב שהבנו את הפסקה הקודמת, לא צריך לחזור. אז זה השורה האחרונה. לגבי סוד הפסוק, כן. בירור זה שונה מן הבירור ההלכתי. בירור הגמרא בחלק ההלכתי שלה הוא בירור מעשי. מהי נפקא מינה? רוצה לומר מהן ההשלכות במציאות של החיים היומיומיים של הנאמר באותו פסוק. זה לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה להדגיש דבר אחד, זה נמצא אצל הגאון מווילנה לא מעט פעמים, שאם בודקים מהו טעם הפסוק אליבא דגמרא, ומהו הטעם הפסוק לפי הפסוק עצמו, לפי פשט הפסוק, אז רואים הרבה פעמים שיש שוני גדול. שוני גדול. והגאון מוכיח את זה מהרבה הרבה פסוקים, אבל הוא חוזר על העיקרון הזה והוא עיקרון חשוב ביותר. כשלומדים את הפסוק של עצמו, אז מגלים שיש טעם. והרבה פעמים אגב אנחנו רואים, מכיוון שמשה רבינו חוזר על הדברים עבור הדור שהולך להיכנס לארץ ישראל, אז הטעם משתנה. תן כדוגמה פדיון הבן. יש לנו פסוק מפורש בפרק י"ג בשמות, מה שאנחנו מכירים מפרשה שאומרים, או חלק אומר בזמן הנחת תפילין, קדש לי כל בכור, נכון? אבל אם שואלים רוב אנשים מהו הטעם לפדיון הבכורות, אז רוב האנשים יגידו בגלל חטא העגל. וזה אכן מה שמשה רבינו אומר לדור שהולך להיכנס לארץ. הבכורות שהיו אמורים להיות הכהנים איבדו את המעמד שלהם, הוחלפו בכהנים עצמם, ולכן אנחנו פודים אותם. אבל מה, מה עושים עם הפסוק בשמות? הוא לפני חטא העגל. שמה כתוב קדש לי כל בכור, מלכתחילה מכל חטא. אז אפשר אחר כך לתרץ מה שרוצים, לתרץ בני בכורי או מה שרוצים, בסדר? אבל מבחינת העיקרון, חז"ל בגמרא, כאשר הם דנים במצווה ואומרים בכור זה אומר זכר, לא יוצא דופן ולידה רגילה וכו' וכו' וכו', למעשה מצמצמים את משמעות הפסוק. שמה כתוב קדש לי כל בכור. לא, אין בלי תנאים כאלו אחרים. וזה בדיוק מה שהגאון רוצה שאנחנו נסביר. אפשר לקחת עוד דוגמה אחת, עין תחת עין. וכולי, הוא נותן המון 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 דוגמאות. כדי שאנחנו נבין, יש הבדל של, מבחינת הטעם של המצווה מבחינת סוד הפסוק. ומבחינת ההלכה. ההלכה עוסקת בנגלה, במציאות, בנגלה, איך אתה מתמודד עם את הדברים, איך אתה מייסד. אבל מבחינת סוד הפסוק, מה שעולה נשאר ולא משתנה אף פעם. ואכן, אנחנו רואים הרבה פעמים שכאשר פוסקים דנים בכל מיני שאלות ואומרים זה הטעם, זה הטעם, זה הטעם, ומחלוקת, זה אומר ככה, זה אומר ככה וכו', הרבה פעמים אנחנו רואים מישהו שבא ואומר, אבל יש טעם אחר, ולא מפרט אף פעם. אז זה בדיוק הנושא. הטעם האחר הזה הוא לפי סד הפסוק. וזה לא תלוי בנסיבות בכלל. ואחר כך יש את ההסברה בכל דור. הסכנה היא ששוכחים שיש סוד לפסוק. ואז הופכים את ההסברה לפי הדור לעיקר. ולא רק לעיקר, לדבר בלבדי. ואז כאשר הנסיבות משתנות, אז אנחנו נשארים עם הטעם הלא כבר רלוונטי, ואז מתחילים לשאול שאלה. כן? בסדר? אז זה קשור ל...
יש מצוות שמוסריות.
יש מה?
מצוות שמוסריות.
זה מאוד עוזר.
זה לא מוסיף,
זה עוד יותר מקשה. לא, זה לא מוסיף שום דבר. כן, כי שוב, אני חושב שכבר הזכרתי את זה 1,000 פעמים, אם אני לומד מוסר דרך המצוות אז יש לי בעיה, זה לא המטרה של התורה. צריך קודם כל להיות מוסרי. בסדר? בירור הגמרא בחלק ההלכתי שלה הוא בירור המעשי, מהי נפקא מינה, רוצה לומר מהן ההשלכות במציאות של החיים היומיומיים של הנאמר באותו פסוק. מהות החלק המדרשי האגדי של הגמרא שונה לגמרי. הוא מחבר בין הנגלה ההלכה לסוד. בסדר? וזה בדיוק הנקודה. יש חיבור כזה, זה חלק מהלימוד של טעם המצווה. ולכן צריך ללכת ממדרגה למדרגה עד שמגיעים באמת לסוד העניין. אם מגיעים. כן? וזה מאוד בולט למשל בפירוש של הרמב״ם, רמב״ן, או עוד יותר אצל רבינו בחיים, שמחלק ממש את הפירוש שלו לפי הפשט, לפי הרמז, לפי הדרש ולפי הסוד. כן? בסדר? אבל זה בדיוק מה שצריך לעשות. אצל רש"י היום אמר ניתו הכל מעורב. ועדיין אין את ההבחנה הזאת בין כל המדרגות. טוב. ניקח כדוגמה פסוק שלמדנו כבר מספר פעמים, ויסר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפר באפיו נשמת חיים ויהיה האדם לנפש חיה. כאשר שואלים חז"ל מדוע המילה וייצר כתובה עם שני יהודים, הם אינם שואלים שאלה דקדוקית. כדי להבין את עומק שאלתם, עליי לדעת כבר שבפסוק אחר, המתאר את יצירת החיות, ויצר השם אלוהים מן האדמה כל חיית השדה, ואת כל עוף השמיים כתובה מילה ויצר עם יוד אחד בלבד. עליי גם להפיק את כל ההשלכות הנובעות מן ההבדל בין שני הפסוקים, וזאת בעזרת הכלים השכליים העומדים לרשותי, כאדם בעל שכל אוטונומי וכבעל סברה העושה שימוש במערכת כללים לימודיים, כגון י"ג מידות של רבי ישמעאל. בסדר? זה השלב הראשון של הלימוד. אני שובר את הראש. אני לא רץ מיד לרש"י, אלא אני שובר את הראש. אחרי שאני שברתי את הראש, אני מגיע לשלב השני. רק אז ביכולתי לרדת לעומקם של דברי חז"ל ולהבין מה הם מבקשים לחדש. מהו הממד החדש שהם מבקשים לחשוף? ממד שלא יכולתי לגלות אותו בכוחותיי השכליים. אז חז"ל זה לא אנשים יותר אינטליגנטים או יותר חריפים. זה אנשים שיש להם מסורת נבואית. ובזמן שאין גילוי נבואי, הם מוסרים בשפה שלהם את המסורת הזו. ויש חידוש בדברים. בסדר? זה מאוד חשוב כאן. ממד זה הוא מעבר לניתוח השכלי שלי, משום שהוא גילוי של תוכן נבואי ממש. מאותה נקודה, ואפילו הייתי כאן צריך אולי להוסיף, רק מאותה נקודה, מתחילה התורה כגילוי רצון הבורא לדבר אליי באמת. ומכאן הקושי שיש עם כל השיטות שמתחילות בלעניות דעתי. כי לעניות דעתי כאן זה שייר בכלל למבוא של המבוא. זה לא תורה. ולכן מתחילים קודם כל ב... לא, ולכן קודם כל מתחילים ב... אני שובר את הראש, וכאשר הגעתי לקצה היכולות שלי, אני קודם כל מתפנה לשמוע מה יש לחז"ל לומר, ואחרי שאני מתחיל להבין את עומקם של דברי חז"ל, אז התורה באמת מתחילה לדבר.
כאילו אין לשאול שאלות על הדבר הזה?
להפך,
הוא
אומר שובר את הראש, מה זה שובר את הראש?
לפני, זה
כל
בשלב ראשון.
לא,
אחרי ששברת, הגעת למסקנה של...
ברור, כי מוסרים לך מסורת, נכון, נכון. נכון, מוסרים לך מסורת. כן, וזה מה שקשה לאדם המודרני לקבל, שמוסרים לו מסורת. הוא חושב שהוא עומד לפני עצמו.
אז למה לשבור קודם כל את הראש, אם אחר כך יש מסורת?
כי אחרת אני לא מבין מה החידוש. כי אחרת זה נראה באמת כעוד אמירה של איזשהו בן אדם, אולי חריף יותר ממני, וזהו.
לא, אם אני מאמין שזה...
זה לא עניין של אמונה.
לא, שזו העברת מסורת.
לא, לא, אז לא, בדיוק, זה יש כאן, זה שילוב של מספר דברים.
ההבנה היא יותר עמוקה אחרי שהתמודדת עם הפסוק.
ההבנה היא לא יותר עמוקה, ההבנה הופכת להיות ההבנה, אחרי שקודם כל אני שברתי את הראש, בוודאי.
כל זה רק
בדיעבד. לא.
לולא חטאו ישראל, צינור הנבואה היה נשאר פתוח.
כן.
ולא היינו צריכים את כל ההתפתלויות האלה בדרך.
לא. לא בטוח.
למה לא?
כי יש לך הנחה שהנבואה הייתה צריכה להימשך לעולם ועד. זה שנוי במחלוקת.
השכינה עלתה, התרחקה, כן. לפי כן. חטאי עם ישראל. כן. אם לא היינו מדברים איתה ככה.
כן, אבל מי אומר שזה היה אמור להיות כל הזמן ככה? לכן כאן בדיעבד או לכתחילה לא כל כך שייך.
לא עתידה לעזור?
ודאי שכן. ודאי שכן, אבל כל התקופה הארוכה הזאת שבין לבין, לא, אני אומר, אני אומר, לא, אני אומר, אני לא אומר לא לכתחילה או בדיעבד, אני אומר, יש כאן מחלוקת מאוד גדולה, האם בכל מקרה זה היה צריך להיות או לא. וזה סביב הסיפור של החכם עדיף מנביא. בסדר? כן, אז שם הדברים דורשים עיון. כן? בסדר? אבל בין כך ובין כך אנחנו במצב נתון, כן? אין לנו גילוי. וזה לא שהגילוי נפסק ועוברים לתקופה שרק התבונה תופסת, אלא אנחנו אחרי סיום תקופת הגילוי, כן? אנחנו עוברים לתקופה ש... וזה מה שמניטו היה מדגיש, המעבר מהעם העברי לעם היהודי, כן? שהמפתח להבנת המעבר הזה, המפתח הוא ההחלטה שהתקבלה להמשיך להיות נאמנים למסורת הנבואית. לא, לא. כי מכיוון שכאן עכשיו יש לך...
שברתי את הראש של פסוק והגעתי למחשבות כפירה אפילו.
ברור, למה לא, למה לא?
נגיד, לא, בסדר, הגעתי, ואז אני אומר, רגע, אבל בעצם המסורת, בוא נבדוק מה היא, אני מגיע למסורת, ואני אומר, כל מה שחשבתי לא שווה, לא, זו המסורת.
לא, לא, לא.
למה?
כי תוך כדי הבירור העצמתי שלך, אתה מברר לעצמך גם כן מספר דברים, שזה חשוב מאוד. אתה לא רובוט שמקבל. אתה אדם שחושב, אתה אדם שחושב ומברר לעצמו גם כן דברים מסוימים. וזה מאוד מאוד חשוב. כי למשל, כי בבירור הזה יש גם דברים... לא, שוב, אני חוזר על מה שאני אומר. כי בבירור העצמי שאתה עושה, אתה גם למשל קובע את גבולות הגזרה. ואתה יודע שאם מישהו יבוא ויספר לך איזשהו סיפור דמיוני, אתה לא תקבל אותו. אתה לא תקבל אותו. גם אם זה נשמע פנטסטי וגם אם זה מודפס באלון של שבת, תחת הכותרת נס השבוע.
יש שם חווה של מה דמיוני, אנחנו... התרגלנו להסברים של חז"ל, שאם היינו באים באמת נטו אליהם, הם לפעמים נשמעים אדם פנטסטי, במובן של דמיוני. אנחנו באמת מגיעים, בן אדם מבחוץ, תחשוב, בן אדם מבחוץ, שבא וקורא הסברים של חז"ל, הם נשמעים לפעמים דמיוניים.
אין שום ספק, הוא בכוונה. יש שפה לחז"ל. אבל הדברים יותר, יותר, אבל שוב, הדברים הרבה יותר פשוט, הרבה יותר יסודיים ממה שאתם רוצים להגיד. מה שהזכרתי, אני חושב שבוע שעבר, מה שמניתו אומר, בכל משנה יש חידוש. חידוש מבחינת התוכן הנבואי. ויש משניות שבאמת, מה זה משנה? זה עוסק ביום יום, בפרט זה, בפרט אחר וזה. אז מה, איפה החידוש הנבואי כאן? אבל זה בדיוק התכלית של הלימוד, להבין מעבר לרובד של הפשט שאחר כך מביא אותי לדיון ההלכתי דרך הבירור של הגמרא, כן? שיש משהו שאני כאדם הנתון לכוחותיי בלבד לא יכול לתפוס. בסדר? ואני יודע שלאדם המודרני זה מאוד מאוד קשה. כי כאשר משנה מסוימת מדברת על, לא יודע מה, על מידה כזאת, על נפח כזה או על דברים כאלה, מה, איפה כאן הנבואה, איפה, מה? ולכן יש לימוד של אותה סוגיה בדיוק החל מהמשנה דרך הסוד. וזה דבר שכמעט נעלם. כי כולם עסוקים בדיוק באמת בבירור ההלכתי של עצמו. בלי לקשור את הדברים. בסדר? ובזה יש הבדלים מהותיים ביותר בין הבבלי ובין הירושלמי. נתחיל מזה. הירושלמי, האגדה וההלכה זה מקשה אחת. אי אפשר להפריד. היה בבלי, זה כבר יש הלכה ויש אחר כך אגדות. וכשמגיעים לעמודים האלה, אומרים, תהפוך את הדף. כן, כן. אז במקום להפוך את הדף, תשבור את הראש ותנסה להבין מה הקשר. אבל בירושלמי זה מקשה, ואז פתאום הסוגיה מקבלת אור חדש לחלוטין. ואפשר לראות את זה באין סוער סוגיות. אצל ירושלמי זה תמיד נראה פשוט, דרך ברורה וזה אצל ה... טוב. איך אומרים? במחשקים או שבעים. זה סותר? זה התלמוד של הגלות, אז זה, לא יודע מה, סתם.
אז למה באמת לא מקדשים את התלמוד הירושלמי?
נו, זה אחד מהחידושים שהרב קוק ביקש להניג גם בישיבה שלו. שילמדו ירושלמי לעומק, לא ככלי עזר או סוג בית של סוג בית של בבלי. לא, לעומק. למשל, תחילת מסכת סוכה, כן, סתם. מה בבלי לא עושה שמיניות באוויר כדי להוכיח שאם הסוכה היא גבוהה מ-20 אמה היא פסולה? תם זה, תם זה, קח את הערים, הצל, זה, תוריד את הערים, וזה, מה? ירושלמי פשוט. סוכה זה כמו משכן, משכן. פתח האולם זה היה 20 אמה, סוף סיפור. אבל איך אתה מסביר ליהודי שחי בגולה את הקשר בין הסוכה ובין בית המקדש? הוא לא יודע מה זה בית מקדש. הוא לא חי, הוא לא חווה את החוויה הזאת. אצל ירושלמי, גם אחרי החורבן זה עדיין בזיכרון, זה פשיטה. ואז אתה מבין שמה שנראה פנטסטי, שסוכות זה ענני הכבוד וזה, זה הופך להיות, זה הפשט. זה רבי עקיבא צודק. אבל בשביל זה אתה צריך להתחבר לתקופת המשכן וכו'. זה עולם אחר לחלוטין. עולם אחר לחלוטין, ואם לא מחברים אותך עכשיו בכוח, אז אתה לא מבין בכלל את הדברים האלה, ואתה נשאר עם הסוגיה שהיא באמת אולי מרתקת מבחינה למדנית וזה, אבל מבחינת ההבנה הכוללנית של הנושא, אתה מפספס את העיקר. כן? אז מן הסתם, במחלוקת, אתה תגיד, לא סוכות, בין סוכות ממש ועננה קו, אתה בין סוכות ממש, מה יכול להיות? ואז אתה שואל את עצמך, אז למה דווקא בתשרי ולא ב... לא יודע מה, באמצע תמוז. ואתה צריך את הגאון מווילנה שיבוא
ו... זה דווקא קושר למשכן
תתראה בתשרי. ברור, אבל איך זה קושר?
אז התחילו לאסוף לתרומות
למה. יפה, אבל זה הגאון מווילנה אומר. לא, זה הוא מדגיש, הוא לא היחיד שאומר את זה, אבל רוב האנשים לא... לא, הוא אומר יותר, הוא אומר יותר, הוא אומר יותר, זה שזה החשבון של זה, זה סדר עולם עושה את הסדר עולם עושה את החשבון, הוא לוקח את זה בחזרה, אבל החידוש הגדול שלו, שענני הכבוד, זה באמת היה חידוש לכלל ישראל ולא ליחידי סגולה. טוב, בסדר. אבל זה, שוב, על סמך ההבנה של הקשר בין הצד ההלכתי ובין הצד האגדי. מי שלא מבין את הדברים האלה, אז מתקשה אחר כך לעקוב אחרי הדיון. בסדר? ולכן באמת יש כאן זה, שלושה שלבים. שלב ראשון אני שובר, שנייה. שלב ראשון אני שובר את הראש. וכל עוד אני לא גמרתי לשבור את הראש, אני לא עובר לשלב השני. ולכן הטעות כאן היא לרוץ מיד לרש"י ולתוספות ולהגיד מה הם אומרים. אנחנו לא זוכרים שפעם הייתה גמרא בלי רש"י ותוספות. ואפילו בלי רבנו חננאל. בסדר שקדם לרש"י. אז תשבור את הראש. תפעיל את כל הכלים שעומדים לרשותך. כל פיסת אינפורמציה יכולה להיות חשובה, כי אז אתה מברר לעצמך את גבולות הגזרה. הגזרה שלך, כן? אחרי זה אתה מתחיל לראות את חז"ל. מה הם רוצים? וזה מתחיל מהרמה הפשוטה, הפשט וכו'. כשאתה מגיע, מתחיל לרדת לעומק הדברים, אתה מתחיל, התורה מתחילה לדבר באמת. כן.
יש פוסקי הלכה ויש פוסקי
הלכה. יש מה?
פוסקי הלכה.
כן. איפה בא לידי ביטוי השוני? אין ספור מחלוקות ביניהם. כן, אבל יש כלל שלא פוסקים על פי הסוד. וזה מקובל על כולם. לא, ממש לא תיאורטי. זה הפשט. יש שני מושגים, יש מושג שנקרא הלכה ויש מושג שנקרא הלכה למעשה. אז ההלכה היא הלכה ואחר כך יש הלכה למעשה. יש שני דברים שונים. כן, כן, כשהגמרא לא אומרת כלום, כשזה לא סותר הגמרא מפורשת. והוא רחום יכפר עוון שאומרים, זה על פי זוהר. למה? כי בגמרא לא נאמר שום דבר לגבי האמירה הזו. בסדר? ככה בדרך כלל מסבירים. אבל יש מחלוקות יסודיות. בין פוסקים שהולכים רק לפי נגלה, וכאלה שגם לוקחים בחשבון טעמים נוספים. כן? אבל כאן זה משהו אחר, כאן זה איך אני ניגש בכלל ללימוד, מה זה לימוד? ולכן באמת כאן צריך להבין את הדבר הזה, כאשר בן אדם אומר נראה לי כך וכך, הוא עדיין תקוע בשלב הראשון. והמעבר לשלב השני ולשלב השלישי, מתי התורה באמת מתחילה לדבר, לחדש מבחינת הנבואה, זה לא פשוט לאדם המודרני לקבל את העובדה הזאת שיש מסורת. כן? מאותה נקודה מתחילה התורה כי גילוי רצון הבורא לדבר אליי באמת, הלימוד הזה נקרא בפי חז"ל לימוד המקרא. והוא שונה מלימוד המשנה להלכה. הנה, זו אותה גמרא מפורסמת במסכת ברכות בדף ה' שכבר ראינו כמה וכמה פעמים. מה שרש"י אומר שם, יש מצווה לקרות בתורה. ולא כדי לברר את ההלכה. ולכן זה מסביר גם מה שאמרתי בשם הגאון לפני זה, שבאמת, הטעם לפי הפסוק, לפי הלימוד של הפסוק של עצמו, יכול להיות שהוא שונה מהטעם לפי ההלכה בגמרא. בסדר? לשון אחר. אם מה שעולה מבירור סוגיה כלשהי ומפסוק כלשהו בעזרת אותם כלים שכליים אנושיים וכל מה שיש לתורה לומר לי, איני האיש שהתורה מדברת אליו. זה עוד יותר חריף כאן.
סליחה, אבל שלושה שלבים.
כן.
אני רשמתי רק שלבים. השלב של הבירור, השלב של
חז"ל,
והשלב השלישי?
של התוכן הנבואי.
חשבתי שחז"ל זה התוכן הנבואי.
זה מתחיל ממדרגה נמוכה ועד שמגיעים לתוכן הנבואי ממש. שוב, אם מה שעולה מבירור סוגיה כלשהי ומפסוק כלשהי הוא בעזרת אותם כלים שכליים אנושיים, וכל מה שיש לתורה לומר לי, איני האיש שהתורה מדברת אליו, כאשר היא אומרת, דבר אל בני ישראל. לא פחות ולא יותר. ולכן כאשר אנשים באים ואומרים, התורה באה ללמד אותנו מוסר, כנראה שזה בדיוק המקרה של לא הבנת שום דבר. אתה חושב שמוסר זה שווה מילה נרדפת לקדושה. זה לא. אז לא הבנת מה זה התורה. אמת היא שבשלב הראשון עליי לערור בכוחותיי אותו בירור שכלי עד תום, אולם אותו בירור צריך להיעשות תוך כדי ידיעה שבירור זה הוא מבחינת תנאי מוקדם הכרחי לגילוי התוכן הניבוי של התורה של המקרא. בתום הבירור זה מתחילה התורה לדבר אלינו ולגלות לנו תוכן ניבוי שאינו ניתן להשגה על ידי השכל האנושי כלל. זו התשובה למה שאמרת. אני חייב לעבור את זה כי אחרת אני אפספס ואני אחשוב שזה שוב סתם דבר.
זה בכלל לא.
מה שמניתו אמר במילים פעם בצורה אחרת. אתה בא ולומד פסוק. אז קודם כל אתה חייב לבכות. כל עוד אתה לא בוכה, אתה לא מתחבר בדבר הזה. כי זה לא עובר דרך השכל בלבד. החיבור הזה. וזה לא כדי להגיד סתם, אני מתרגש איזושהי חוויה, וזה לא, כי זה באמת מחבר אותך. וזה המושג לעשות בדברי תורה. העיסוק בתורה זה לא עניין שכלי תבוני. זה מעבר לעמל. זה חיבור ממש. מה רצית?
לא מקבל מה שאתה אומר, אבל זה בסדר.
אתה לא חייב? אתה לא חייב?
לא, כי אם אנחנו אומרים שאנחנו בן אדם נורמליים, רגילים, שלא, אין לנו תורת הסוד, עדיין, תודה להם, ההתעמקות שיש לי בפסוק, התעמקות של אדם שמפעיל
את... כן, בסדר, אין שום בעיה, שלב ראשון.
בסדר, אז מה זה לעמול? אתה מחפש כל מיני דברים, אבל אין לך בסיס חוץ מאשר השכל הישר
שלך. לא, זה מה שהוא אמר, שלב ראשון.
למה זה שלב לקבל אחר כך דבר... איך זה מתחבר, השטויות שחשבתי, עם תשובה אחרת שהיא תשובה נכונה?
כי זה בדיוק, זה בדיוק.
למה אני צריך את החיבור הזה?
אם אין לך את החיבור הזה, זה בדיוק זה, אתה לא בכית, אתה לא התחבקת לדבר הזה, הפכת את זה למשחק אינטלקטואלי גרדה. וזה בדיוק, זה בדיוק ההבדל בין הגישה הצדוקית ובין הגישה של חז"ל.
אתה כאילו
יושב
אינטרטיימנט
כזה,
אתה פותר
את השבצים.
זה הכיף הגדול.
אתה מתעמקת המון בלשבצים.
כן, נו, בסדר.
אתה מתעמקת את השכלים. אבל
אין איזה מצב נושי. אבל זה בדיוק, זה הפך להיות הכיף הגדול שלך. אז יש כאלה שיש להם כיף אחר. בדיוק, תשבץ, יש כאלה שגם משהו. לא משנה.
בסדר, יש לי כיף גדול ללמוד תורה.
יפה, בסדר. אבל זה לא נקרא, אבל לפי מה שמניתו אומר כאן, זה לא נקרא לימוד תורה.
אני עדיין לא מבין.
כן.
בסדר. הדיון השכלי הוא שלב.
כן.
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 למה הבכי הוא...
כי זה מוציא אותך מהתבוני, מהתבונה הטהורה.
זה להביא
התרגשות.
זה
בכי,
זה
התרגשות,
זה לא בכי
גיבשות. לא, לא, זה לא, 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 זה לא התרגשות. לא, זה לא התרגשות.
רגש.
אני מתמלא שמחה, גיליתי את סוד הפסוק.
אתה לא גילית את סוד הפסוק, גילו לך.
גילו לו.
זה לא אותו דבר.
לא גילו לו, זה בינתיים הוא רק
מסכת שלו.
לא, הוא כבר התקדם.
אם הוא התקדם, הוא
יכול
פעם
לפעול.
התקדם. זה מלמד
הנכון. אנחנו מדברים על השלב הראשון. בשלב הראשון אתה עושה את זה לבד. אז הוא לא גילה כלום, חוץ ממה
שלו. האמת שהשלב הראשון אתה עושה... אתה עושה את זה אולי לבד, הדרך העדיפה זה חברותה. בסדר. כי צריך גם לאמת את הדברים.
ולכן אני מתאמץ על בין, אני מחפש, אני היום יודע את אותו פסוק שלמדתי לפני 10 שנים, למדתי היום ולמדתי לפני 20 שנה, מבין אותו אחרת לגמרי.
ברור.
למה? כי אני מתעמק בעניין, אבל, ויכול להיות שכל הזמן, את כל 3 הפעמים אני מבין, לא נכון. למה? זה לא עוזר לי להבין אחר כך את הדבר שהוא נבואי, אלא אם כן אני מסכים שהוא נבואי והוא הכל. אבל אין לי עזרה פה. אני צריך להסכים ללכת לפירוש הנבואי כדי להבין אותו, ואני יכול להבין אותו בלי קשר להתעמקות שלי 3 פעמים ולמצוא דברים אחרים.
לא, ולא. ולכן הטעות זה בלבוא להגיד בלי. לא, ומניתו אומר לך, זו טעות. זו טעות. אין בלי. ומבחינתו, זו הטעות הפדגוגית והחינוכית היום, שאנשים שמיד אומרים, אז מה אומר רשי? לא. רשי זה נבואה.
שמה שהוא אומר זה משהו אחר. באמת החיפוש שיש לנו היום, הוא כן מנסה לדלג, הוא אומר, אני מחכה לאיזושהי חוויה, אני מחכה למפגש, עם הנבואה או עם התוכן הנבואי, ואני רוצה לדלג על השלב של המאמץ האנושי.
ברור, כעצלנות.
למה? כי אני בעצם רוצה שהשלב הנבואי יתגלה אליי, והוא כביכול, מה שמעסיק אותו, כמו שאני מכירה, כמו שדיברנו, מה שמעסיק אותו, זה שיהיה לי כזאת חוויה כמו מעמד הר סיני. הוא כאילו רוצה להיפגש עם התורה כמו מעמד הר סיני, שזה יהיה לי מוכרח וברור מאליו שזה דבר השם, שלא יהיה לי ספקות. כי מה שהוא אומר ככה, אני צריך לצאת מתוך הנחה שזה דבר השם, ואת דבר השם הזה אני מפרק בשכל האנושי שלי,
כן.
ואחרי שאני מפרק בשכל האנושי עד גבול היכולת, רק אז אני מגיע לפגש איתו במסורת. אז הוא אומר, אני לא רוצה להגיע לשם, כי אני לא מתחיל באותה נקודת מוצא, אני רוצה להגיע אליה.
ומתי חוויה של נבואה נתנה אמיתות?
לא, מישהו
שזה במהלך ההיסטוריה.
לא, אבל התחייה היא שזה הנכון. מה שחשבתי אני לבד בשכלי, הוא לא יכול להיות הנכון.
למה?
אם הגעתי לבד בשכלי לנבואי, הרי זה לא הגיוני. אז אומר, ברור לי שמה שהפירוש
לא,
הנכון,
לא,
הוא
לא,
הנבואי.
לא, שנייה, שאני הבנתי את זה.
בשכלי הישר.
הבנתי את הנקודה שלך. אבל אתה יוצא מנקודת הנחה. שמה שאתה תברר לעצמך, זה מה? זה לא נכון, זה אומר זה שקר?
לא יודע.
זה שקר, אם זה לא אמת זה שקר.
אז או שקר או אוקיי.
אין, או שקר או אמת.
אוקיי.
יפה, חידוש.
אין שם נכון ולא נכון.
זה אותו דבר, מבחינה זו. מבחינה זו זה רק לשחק עם המילים. אם אתה בא ואומר זה שקר, אתה טועה. כי יש נקודת אמת גם בבירור העצמותי שלך. כי יש נקודה של אמת, ברור.
תמיד?
ברור, כן. כן, בוודאי.
אתה חושב שזו אמת?
לא!
כן!
לא!
ואחר כך אני קורא את הנבואי ואני אומר, אוי, שזה...
לא, לא. יש הבדל בין... במה שאני ביררתי לעצמי, יש כאן נקודה אמיתית. כי אחרת, מבחינה לוגית, זה סתם שטויות מה שאמרת. אז אני לא מדבר על אחד שאומר בליל של שטויות. הבן אדם אמיתי... כן, ששובר את הראש, מברר לעצמו נקודה מסוימת של אמת.
ומגיע למסקנה שזו אמת.
לא, ומגיע למסקנה שזה נקודה של אמת. של אמת, נקודה של אמת.
במה נקודה כזאת של אמת מקדמת אותי למשהו? אתן לך דוגמה.
כן.
יש שם מלמדים את כיבוש הארץ בספר יהושע,
כן,
על ידי סיורים בשטח.
נכון.
יש פה כפל קרקע, כן. שטח מת,
כן.
ובמיעוד,
נכון.
ובמיעוד, נכון. ובמיעוד,
כן.
ו... וחלקם יראה שמיים לחלוטין.
כן.
מה זה נותן לי עם תוכן נבואי?
כלום. כלום.
אז מה נקודת האמת?
אבל קודם כל אתה כן הולך לשטח, אתה כן יוצא לסיור, ואחר כך אתה מבין מה הפסוק בא ומוסיף לך. אחרי שראית את הדברים, אחרי שאתה הבנת, מבחינת טופולוגיה זה ככה, מבחינת, לא יודע, אקלים, מבחינת ארכיאולוגיה אמרו לך, זה מיתן, לא, זה מיתן של ידיעות שנחוצות לך כדי להבין, אבל למה אני צריך בכלל את הספר יהושע? הנה עובדה, אני יכול לצאת, אפילו לא צריך תנ"ך ביד. כן? אם מישהו היה כותב היסטוריה כפי שכותבים באותה תקופה, כן? אז זה היה מתואר שם. אבל ספר יהושע זה לא ספר שיהושע כתב סתם. בסדר, זה יכלה להגיד מה שרצת להגיד. בסדר. עובדה שחזל אומרים שאלמלא מה שקרה, אנחנו היינו מקבלים ורק שישה ספרים. חמשת חומשי תורה ויהושע.
חזל לא יצאו לראות כפלי קרקע
ושטח מת וכל הדברים האלה. אז ברוך השם היום יש לנו את האפשרות הזו. התקדמנו. בוודאי מיתן הידיעות שיש לנו היום הוא הרבה יותר גדול ממיתן הידיעות שהיו להם. מכל הבחינות, היסטורית, ארכיאולוגית, טופוגרפית, פילולוגית, פילוסופית, מה שאתם רוצים.
אבל הייתה להם מסורת.
ולכן, הייתה להם מסורת.
מסורת נבואית, לא נבואה.
כן. ולכן התפקיד שלהם הוא לא לספר לנו היסטוריה, ולא ללמד אותנו דקדוק, ולא זה, אלא להעביר את התוכן הנבואי הזה בשפה מאוד מסוימת, שלפעמים נראית, לא יודעים מה הם רוצים, כן? האגדות של, יש כל מיני, כן? בסדר? בין היתר, לא רציתי, אבל היום יש לנו עוד ידיעות מכל מיני סוגים.
שלא עוזרים לנו
לשנות
אבל את המסורת.
בוודאי שלא,
בוודאי
שלא. אבל עוזרות לנו להבין
והם הבינו בלי לצאת, בלי לעשות את הסיור. כן,
כי הם היו, כי הם היו גדולים ואנחנו קטנים. נו, ברור. אבל זה שאנחנו אומרים שאנחנו קטנים מבחינת התוכן הנבואי לעומתם, זה לא אומר שבמישורים אחרים אנחנו הרבה יותר גדולים מהם, מה לעשות? שכן זה עוזר. שכן זה עוזר, זה עוזר לנו להבין, מה לעשות? כן.
אתה מביא בהערה 817.
17, כן.
את הגמרא.
כן.
ובסוף, אף על פי כן, יחזירה לו פניאל ונקנה.
נכון. ההלכות. ההלכות, כי יש כללים לוגיים להלכות. זה ההבדל בין הלכה ובין אגדה. אגדה זה הכל תלוי במסורת. ההלכה זה כללים, אני מפעיל כללים, אז אם אני מספיק חריף, זה כמו מתמטיקה, אני מפעיל כללים. אז יש כאלה שהכיף שלהם זה הלכה, ויש כאלה שהכיף שלהם זה... כן, ויש כאלה שיש שניהם. לא יודע, לא יודע. אבל, כי זה באמת, יש הבדל מהותי. מי שלא העביר מסורת איך מבינים אגדה של רבי ברחנן, אז הוא קורא את זה ואומר, זה לא, אפילו סיפורי אלף לילה ולילה זה לא, כי... זה ההבדל. ולכן כאן מבחינת הלימוד הזה של מה, אפשר להגיד את זה אחרת. מה המקרא בא לגלות לנו? מקרא בסופו של דבר בא לגלות לנו מי אנחנו. מי אנחנו? מי אנחנו כאדם? מי אנחנו כישראל? איך הוא עושה את זה? דרך סיפורים. הוא גם בא לגלות לנו מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו כשותפים שלו, מה הוא מצפה מאיתנו לעשות בקידום מחשבת הבריאה שלו כאשר הוא ברא את העולם. זה שני הדברים. ולכן כאשר אני קורא פסוק, ניקח, פרשת השבוע. לא אומר השם על אברהם, לך לך מארצך ממולדתך מבית אביך לארץ אשר אראך. טוב, מה אני יכול? אני אומר, טוב, עכשיו ניתוח ראשוני. איפה היה אברהם? באור כסדים. אז הוא כסדי. ואז אני רואה שמישהו פתאום שהוא לא מכיר כנראה מדבר איתו, ו... או לפחות הוא חושב שהוא מדבר איתו, ואז הוא אומר לו, לך. למה שאני אלך? כן? למה? מה קרה? טוב, בסדר. אז אפשר להניח שאז הוא היה בכביש בין בגדד סיטי וקורת סיטי, כפי שאני טועה אומר. בגדד סיטי וקורת סיטי. ואז הוא, מגוון שזה היה כנראה בחודש, חודשי הקיץ, הוא קיבל... הוא קיבל מכה רצינית, מכת חום, ואז הוא...
מדמיין.
מדמיין, זה עוד מילה... עדינה, 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 ולכן הוא לקח את הפקלח שלו ו...
ואלה.
אומר, טוב, זה הניתוח הרציונלי, השכלי, הדבוני של כל ההיסטוריונים. ככה מספרים בכל הספרים, נכון?
אומר, זה...
אז אומר מניתו, אם זה לא נשמע לכם הזוי, אז אני לא יודע מה זה הזוי.
איך
פשוט, צריך רק לדעת את מה שכתוב. לא מה שמדמיינים שכתוב. הוא נקרא אברהם העברי, אולי יש משמעות למילה הזאת. אולי יש מושג כזה שנקרא העם העברי הקדום. ואולי הוא היה בגלות באותו מקום, ולכן כאשר אומרים לו ארץ כנען, הוא יודע על מה מדובר ולמה וכו' וכו'. לא,
הוא לא הולך לך למשרה לך. הוא הגיע למצרים.
אין
לאן.
הוא הגיע
למצרים. לא משנה. לא משנה. הנה, זה בדיוק ההבדל בין הגישות. ולכן מיד קופץ רש"י, ואומר, יש לי מסר בשבילך. לא כפשוטו. במובן הזה שעניין קרונולוגי את זה, קודם כל בואו נהפוך את כל הפרשיות בתוך הפרשה, כי זה לא לפי הסדר הקרונולוגי, וזה חז"ל כבר עושים את זה, ולכן פתאום אתה מגלה שהוא כבר היה בגיל 70 וזה, ובגיל 73 הוא היה פה, וחשבונות בלי סוף וזה. מאיפה זה בא התוכן הזה, אם זה לא תוכן נבואי, שלא יכולתי לעלות על דעתי ככה סתם. התוספות הם לא היסטוריונים, רש"י עוד פחות, וגם חז"ל בגמרא בשבת בדף י"א גלוסטינג בהיסטוריה, כשהם אומרים את מה שהם אומרים, שזה המקור של דברי רש"י ותוספות. זה בדיוק ההבדל בגישה. זאת אומרת, אם אני נשאר עם הגישה שלי, של ההיסטוריון והמלומד והארכיאולוג וזה, אני לא אתקדם מעבר לזה, ואני אשאר עם סיפור, לא אלף לילה ולילה, אלפיים לילה. כי מה קרה לבן אדם שפוי שפתאום, אז הם מתחילים, ועל זה בונים טילי טילים של דרשות. תראו, אברהם, אמינו, מה, אומר מניתו, תהיו קצת עם הרגליים על הקרקע.
זה בסדר, זה העבודה השכלית שאתה יורש.
נכון, אני דורש את זה כדי שאתה תבין שכאשר רש"י פתאום על המושג הזה, אברהם העברי, מוסיף לך כמה מילים. לגבי הכיבוש של ארץ ישראל על ידי בני חם וכולי וכולי, אתה לא טיפול, פתאום אתה חייב לבוא ולהגיד, וואה, יש כאן תוכן של אני לא יכולתי לעלות על דעתי. זה תוכן נבואי.
ואת זה אני רוצה ללמוד ולהתאבק.
וזה משנה, וזה משנה, את כל הגישה שלך, ומאותו רגע אתה בא ואומר, איך יכולתי בכלל לפני זה לחשוב על משהו אחר כאשר אני קראתי את הפסוק הזה?
אתה מגיע למסקנה שאתה לא יכול לעלות על דעתך. שלך, על השכל שלך, אתה יודע שיש דברים מעבר, שהם הנבואה.
אבל זה בדיוק, זה בדיוק הרעיון כאן. עכשיו, כשאומרים על זה כאן, אז זה נשמע מאוד מאוד מאוד, זה פתאום, מה פתאום וזה. סליחה, בוא נעבור לתחום אחר. ידידנו עמנואל קאנט. מזמן לא הזכרנו אותו.
ידידך, ידידך, לא ידידנו.
לא, 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 יש כמה שכאן נמצאות בשיעור של יום שני בבוקר, אז זה כבר הפך להיות ידיד משותף ידיד משותף לכולנו. כן, מה הוא אמר לגבי החושים? למה זה מתה? מה הוא אמר לגבי התבונה טהורה? אפילו כתב ספר, נקרא ביקורת התבונה טהורה.
קראת אותו מתחילה עד הסוף?
לא. לא. בדיוק.
צריך לראות מי האמיץ שעשה את זה.
יש כמה אנשים, אפילו שקראו את זה במקור בגרמנית. בסדר. כן, בטח. בטח. כן. אז למה פתאום הוא אומר שצריך לבקר את התבונה הטהורה? כי בחלק מהסוגיות היא מביאה אותנו למבוי סתום. זה נקרא אנטינומיה אצלו. הוא מציין שלוש אנטינומיות בביקורת התבונה הטהורה.
הוא מפריך את זה?
לא. מבחינת התבונה הטהורה אין לי אפשרות להגיד או כן או לא. או שקר, או אמת, או נכון, או לא נכון. יפה. באחד מהאנטונומיה השלישית, מה שמעסיקה אותנו ביום שני בבוקר בינתיים, האם אדם הוא בן חורין או לא? לא. אז מה שבסדר שם, זה כאן, זה לא בסדר? שקודם כל אני צריך לשבור את הראש ולכתוב כמה עשרות עמודים בגרמנית של המאה ה-18 כדי להגיע למסקנה שזה אני יכולתי להגיד את זה מיד, תגיד. כי הרי בסופו של דבר, אחרי שהוא הסביר לנו משך עשרות עמודים למה זה אנטינומיה, הוא בא ואומר, אני מכריע שבכל זאת האדם הוא בן חורין, ואז יש לנו עוד 300 עמודים.
למה הוא היה צריך לכתוב את כל
המבוא? למה אנחנו צריכים את כל המבוא הזה, הענק?
למה אנחנו, אחרי שהוא שבר יותר מזה, הוא מילא.
אותו דבר.
אנחנו לא צריכים
את כל המבוא. אבל מכיוון שזה פילוסופיה זה מותר, אבל כאן אסור להגיד את אותו דבר. הרי אנחנו רואים שזאת צריכה להיות הגישה בכל תחום. קודם כל אני שובר את הראש, ואז אני מתפנה לקבל תוכן. אז לפעמים זה תוכן שאני מקבל מהמורה, כאשר הוא כותב 2 ועוד 2 זה שווה 4, ואני מאמין לו, כי מנהל לי הידיעה הזאת.
אז מאיפה כאן קיבל את זה שבחופן אדם בן חורין? כי אין לו נבואה.
הוא החליט, לבד.
אז כאילו זה תבונת לב כזאת.
זה...
לא, זה מעניין. זה
השפעות. מה היו השיקולים שלו להכריע לכאן או לשם? הוא אומר, אני מאמין שכך זה. זה הכל, אבל אני כבר לא בתחום, שנייה.
זה גם תרבותי.
לא, שנייה. הוא אומר, אני כבר לא בתחום של התבונה הטהורה. אז עכשיו אפשר להתפלצף ולבוא להגיד, אולי, השראה, לא יודע, זה לא משנה. זה אומר שיש מיתן של ידיעות שאני קובע לעצמי, כי מחייבות אותי, כי זה מחייב אותו, האמירה הזאת, כן? וזה לא שייך לתחום של התבונה הטהורה, אבל בכל זאת אני עברתי דרך התבונה הטהורה.
הוא לא
בעד. לא, ממש לא. ממש לא, כי זה קובע לו את גבולות הגזרה. כי אני לא יכול להגיד כל שטות. לא, כי אני נשארתי בסופו של דבר, אומר, עם שלוש אנטינומיות. לא ארבע, לא חמש, לא שתיים, שלוש. כי אני בירכתי לעצמי את כל הדברים. בסדר? ולכן זה נכון, זה חייב להיות.
אתה בעצם כל הדברים שאם אני ממנה זה לא מגיע, מביא את האמת המוחלטת, האמת הנבואית, בשביל מה אני צריך, אז אתה בועד לי.
לא, אני נהנה.
יש גם חשיבות בתהליך.
אני נהנה ואני מתנהג, ואני נהנה לעוד לימוד. אבל אני לומד ואני, לפי תוצאת השיעור, כל מה שאני עושה זה מה שקאנט עשה במשך איקס שנים, וכתב 300 עמודים, אני כותב פחות, והתוצאה הסופית, הוא אמר, אז אני מחליט מה שאני רוצה, ואני חושב שמה שאני רוצה זה האמת. אומר, 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 אומר על זה עכשיו מניטו, עכשיו תקרא את רש"י, ועכשיו תראה מה באמת האמת. רק אומר, בשמע.
כן.
כן,
כן, כן, כן, כן, כי זה אומר שמה שההיסטוריון בא ומספר על אודות אברהם, סליחה, לפח ההיסטוריה.
יפה, בשמע אני מאוד הפח. אני יכול להגיע ישר לאש השורפת.
לא, זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק הנקודה. לא, כי אתה בא עם כל הניסיון שלך וכל מה שאתה למדת במשך השנים, ואתה כבר לא מסוגל לראות מה קורה עם הילד למשל. אה, יפה.
אני אומר, בוא נלמד ונתא. איך אמרת על רש"י? רש"י אמר את מה שאמר על, לא הלך לך, על העברי. אני על העברי הזה שרש"י כתב, את זה אני רוצה להתחיל להתעמק, כי זה הנכון.
יפה.
כי זה הנכון. אני לא צריך את ההתעמקות לכן על השטויות.
בוודאי, כי עברת דרך השלב הזה. כי עברת דרך השלב הזה, ואתה שמת אותו בצד, זה בסדר גמור כבר. אבל עברת דרך השלב הזה.
לא צריך אותו. זה שעברתי זה ברור.
אבל תפתח לא רק ספרים של היסטוריה. כך, לא רק ספרים של התנ״ך עבור, איך זה נקרא, עבור החילונים, זה נקרא...
סיפורי המקרא.
לא, סיפורי, כן, אבל יש חוברת
כזה. זה קסוטו.
לא, לא, אפילו לא קסוטו, אני מעבר לבגרות, יש...
מקראות.
בסדר, אוקיי? אגב, גם אצל... כובע גדול, שימצאו את התשטות הזאת מההיסטוריונים, ושבאים ודורשים בשבת בבוקר, תראו את אברהם הענק שבענקים, איך פתאום בקובץ סיטי, בשלב הוא קיבל מכת חום, החליט לעזוב את הכל ולעת. זה סיפור יפה מאוד, אומר מניטו, אבל זה לא מה שכתוב, זה ההבדל. זה בדיוק ההבדל. אתה מספר לעצמך פתאום סיפור אחר, כן? מיתולוגי, אז. כי זה בדיוק ההגדרה, כן? ואין לזה שום קשר עם, 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 עם התורה. אז שמעת את קריאת התורה על ידי החזן, ואתה מספר סיפור אחר. זה בדיוק הנושא כאן. טוב, יאללה, נמשיך. איפה היינו?
הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם.
הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. למשל, הנה. זה פשט או זה אמירה שירית? אפשר לשאול הרבה מלומדים בבר אילן ובעוד כמה מקומות, ששואלים אותם, ומה פשט הפסוק הזה, וידבר השם אל משה לאמור? אז הם מתחילים להתפתל. ככה היו מדברים באותה תקופה, זו אמירה שירית, אבל זה לא כפשוטו, זה לא זה.
זה בחלום.
לא,
זה כבר טוב.
מה הפשט, אתה שואל? אין פשט לפסוק כזה. לא, הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. אז במקום להתמודד עם הבעיה, למה היום אין לנו חוויה כזו? שזאת השאלה האמיתית. למה היום אין לנו חוויה כזאת ומתי תהיה בחזרה? אז מתחילים זה שוב, חוזרים לנושא הזה, פרושי או צדוקי, היום ימני. כן, והצדוקיות לא נעלמה מעולם. לא נעלמה מעולם. היא כאן ובועטת. ויש לכל אחד מאיתנו יכולת קליטה, כל אחד מאיתנו. יכולת קליטה, יכולת הבנה, שונה. גם בזה צריך להודות, כן? אז בוא נקרא הערה 821. כל אחד מבני ישראל קיבל את התורה כפי כוחו. כפי שאומר המדרש בשמות רבה בפרשת חפטט, אל הפסוק, השמע עם כל אלוהים, המינים שאלו את רבי סמלאי, אמרו לו, אלא הוא תרבה יש בעולם, אמר להם למה? אמרו לו, שער הכתיב, ישמע, השמע. עם, כל אלוהים מדבר מתוך האש. אמר להם, שמה כתוב מדברים? אלא מדבר מתוך אש. אמרו לו תלמידיו רבי. לאלו דחיתה בקנה רצוץ. לנו מה אתה משיב? חזר לו, חזר רבי לוי ופרשה ואמר להם, מה זה הפסוק הזה? שמה עם כל אלוהים, כיצד אלו היה כתוב כל השם בכוחו? זה במזמור תהילים חפתת, מה שאנחנו אומרים בקבלת שבת, כן? זה היה בכוחו של הקדוש ברוך הוא, לא היה העולם יכול לעמוד, אלא כל השם בכוח, בכוח של כל אחד ואחד. הבחורים לפי כוחם, הזקנים לפי כוחם, והקטנים לפי כוחם. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לא בשביל ששמעתם קולות הרבה, תהיו ספורים שמה אלוהות הרבה יש בשמיים, אלא תהיו יודעים שאני השם אלוהיך, שנאמר אנוכי השם אלוהיך, כל אחד ואחד לפי שורש נשמתו. זה גם נכון בלימוד בין הרב לתלמיד. הרב מדבר דיבור אחד, וכל אחד מהתלמידים תופס את הנאמר בצורה שונה. לא רק בהתאם למדרגתו בלימודים, אלא בהתאם לשורש נשמתו. לכל אחד ואחד, משוואה זהותית יחידאית. זה אני תמיד אוהב את המעברים האלה אצל מניטו. מנשמה למשוואה הזהותית. זה אותו דבר אצלו, כן? שלא יהיה ספק. אבל אם ממשיכים לדבר על שורש הנשמה, אף אחד לא יודע על מה מדובר. כשאומרים משוואה זהותית, הנה עכשיו זה...
שורש נשמתו מכניס פה למדרש שזה לא נמצא.
ברור.
המדרש אומר לפי כוחו. מניטו מפרש כוחו זה שורש נשמתו. אפשר לפרש את זה לגמרי.
ברור שאפשר לפרש את זה אחרת. זה המסורת שהוא קיבל שככה מפרשים את המדרש. זה הכל. זה הפירוש של המקובלים. נכון, אתה צודק. בלשון חז"ל שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה. המילה פרצוף באה מן היוונית פרוסופון. המילה מקבילה בארמית הוא אנפין. והיא קרובה למילה העברית פנים. מה? כלומר, מה שמתגלה, לא מה שנראה בעיני האחר. הפנים מגלים את מה שבפנים, הפנים. המי, הנפש עצמה, הפרסונה. מה שאני רגיל לכנות בעקבות מילון המונחים של האנתרופולוגי, המשוואה הזהותית של האדם. מה שהופך אותו למה שהוא, בצורה יחידאית. לכל אחד מאיתנו יש משוואה זהותית, והיא ייחודית לנו ורק לנו. משה רבנו שונה משום שהוא שקול כנגד כל ישראל. אין לו משוואה זהותית משלו. הוא הצליח לבטל אותה לחלוטין. הוא הצליח להתעלות למדרגה שבה הוא בן עם רם. בתור עם רם, הוא יכול לקבל את התורה. שהיא תורת הכלל, מבחינת תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הוא אינו בבחינת מסך חוצץ בינו ובין הדיבור האלוקי. אין לו עוד משוואה זהותית פרטית. טוב.
כל משוואה זהותית פרטית היא סוג של חציצה.
כן, זה פריזמה כזאת שאני מקבל, אני מקבל את הצבא, הצבע הזה מהאור שמגיע ולא הצבע השני. לא, זה לא ה-DNA, כי זה לא ביולוגי. זה נשמתי. כן? ולכן אני תופס את מה שאני תופס.
הוא החיבור כל שורש הנשמות של ישראל.
משה, הוא...
סך הכל, כל נשמות.
הוא שקול כנגד, כן.
יש נשמות פרטיות שהן כלליות?
כן, יש כל מיני. כן.
משה אולטימטיבי.
כן. טוב, אבל זה שייך לתורת הגלגולים.
הפשט.
מה?
זה הפשט.
של מה?
נשמות יכולות להיות כל מיני.
ברור. זה פשט? נשמה זה נשמה. בסדר.
דווקא הוא מקשר כל מה שלמדת דווקא כן עברה של השבוע, כי בעצם כל מה המדרש של אברהם, שאמרנו שהוא בסוף הוא לא פילוסוף, נכון? אלא הוא מפנה מקום לתשובה אחרת שתבוא, אחרי מעמד שהוא עשה, אז זה בדיוק זה.
נכון, ברור.
זה הפטיפוס. אחרי שחיפשת תשובה,
זה הפטיפוס, זה הפטיפוס, כן. זה הפטיפוס, ברור. כן. אז אומר כאן למעלה, כל אחד תופס את הדיבור האלוקי לפי מדרגתו הוא. למעלה. כל עוד לא הגעתי למדרגה, עכשיו תשימו לב, כי זה המשפט החשוב. כל עוד לא הגעתי למדרגה האמיתית שלי, בהתאם למשוואה הזהות הפרטית שלי, כל עוד לא הגעתי לקצה יכולותיי, לכולותיי האוטונומיות, איני שומע כלל. אם עד עכשיו יצאנו בזול, אז... אבל זה בדיוק הנושא הזה. התורה מדברת אליי. כן? אבל מי אתה? אבל מי אתה? זאת השאלה קודם כל. כדי לשמוע את הדיבור, אתה צריך להיות מי שאתה אמור להיות. אז קודם כל, אתה צריך לעשות את העבודה הפרטית שלך, הבירור שלך, כדי להיות או להתקרב להיות מי שאתה אמור להיות, כדי לשמוע את מה ששייך לך בתורה הזאת. וזו תשובה ל...
זה אישי?
כן. רק אני יכול. אף אחד אחר לא יכול לעשות את העבודה במקומי. כאשר הגעתי, אני יכול להתחיל לשמוע. והשמיעה שלי תלויה במדרגה שאליה הגעתי. ומדרגה זו שונה מאדם לאדם, כפי שאנחנו למדים ממעמד הר סיני עצמו, בהתחלה נאמר וכל העם רואים את הקולות, אולם מיד אחרי כך מופיע ההבדל ראשון בין משה רבנו ובין שאר בני ישראל, כאשר בני ישראל אומרים למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. יש מדרגות של שמיעה, משה נמצא למעלה והעם מתפרס על פני כל ההר, כל אחד לפי מדרגתו. וכך הוא גם בלימוד. יש אמת אחת, יש משמעות אחת לפסוק. אולם כל אחד קולט, כל אחד תופס את המשמעות הזו לפי מדרגתו. בשביל זה יש את הקשר המיוחד בין הרב לתלמיד. זה קשר לא שכלי, אלא נשמתי. ולכן הלימוד האמיתי זה באמת בין רב לתלמיד. לא שיעור לפני ציבור של כמה מאות אנשים. ברור, ברור. זה המהר"ל, זה דברי המהר"ל בתחילת דרך החיים. משה קיבל תורה מסיני ומסורה ליהושע, כי הוא התלמיד שלו ויש קשר. קשר מיוחד.
זה לא מה שהמהר"ל אומר, המהר"ל אומר שם, אני זוכר נכון, שכל מעבר כזה הוא אובדן.
ברור, גם, כן, אבל קודם כל הוא אומר ש...
זה לא חיפוש זהות עצמי,
ההפך. איפה יש כאן... איפה כאן? גם אם הוא ילמד שני תלמידים, שני תלמידים ילמדו דברים אחרים. נכון, כן.
כל אחד יבין
מרבו
משהו אחר.
זה משנה מפורשת בתחילת מסכת חגיגה. מה שמשנה? שלגבי מעשה בראשית, מרכבה וכו', זה בין אחד לשתיים או שזה, ולמה יש מגבלה כזאת פתאום? כן? הנה. אמנם נראה ברור, ברור מה שאמר משה קיבל תורה מסיני כי אין לומר רכה, כי באלו המקבלים שזכר אחריו אחרי משה, דהיינו מסרה ליהושע ויהושע לזקנים, הנה יהושע תלמיד למשה. וכמו שיהושע היה מיוחד שהיה תלמיד למשה, וכך משה מיוחד להיות רבי של יהושע. יש קשר.
אז יהושע יהושע בעצם לא הגיע...
שנייה, שנייה, אני רק משלים את המשפט, כי זה חשוב, כי לא מכל אדם זוכה האדם ללמוד. ולפיכך, יש לכל תלמיד רב מיוחד.
אני ממשיך את הדברים.
כן.
להבדיל ממה שאומר מניטו, שבעצם יהושע היה צריך לגלות פן זהותי שהוא שלו,
כן.
מה שאומר פה המהר"ל, זה לא. יהושע היה תלמיד של משה, מה שהוא קלט ממשה הוא קלט, מה שהוא לא קלט הלך לאיבוד.
לא, לא, זה בדיוק ההבדל בין משה קיבל, על זה אומר המהר"ל מה שאתה אומר, שהוא קיבל מה שיכול היה לקבל, אבל כאשר כתוב מסרה, זה בשלמות.
השאלה מה הוא קלט?
מי?
הוא קלט לפי כוחו,
יהושע. יהושע, כן.
הוא מסר בסדר גמור.
כן, כן, כן. כן, כן, זה מה, זה, זה, זה בדיוק מה שאמר, זה בדיוק מה, זה בדיוק מה שאמר.
בשיבוד.
לא, 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 לא. זה בדיוק מה שאמר על מסביר בהמשך הדברים, שיש תקופות שיש מעבר ואז הדברים הולכים לאיבוד, כן? לפי הנוסח של של המשנה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה, כן, לאנשי כנסת הגולה. מה, למה פתאום מסרוה? כי יש צורך בניסוח מחדש של התוכן, כדי שזה יתאים, כי הנסיבות השתנו, ואנחנו עכשיו מול אתגרים חדשים. תראה, גם יהושע הוא מול אתגר חדש, כי הוא מכניס את עם ישראל בפועל לארץ ישראל. ולכן האתגר שלו שונה מהאתגר של משה רבנו, כן? אבל הוא התלמיד המיוחד של משה רבנו. הוא לא המנהיג הבא, הוא התלמיד המיוחד. יש חיבור מיוחד בינם. כן? ביניהם. כן? כן, זה חשוב מאוד, אבל מה שמניתו, מה שמניתו אומר כאן, זה הולך, הולך בדיוק בכיוון הזה. כן? אבל אני קודם כל באמת, מה התכלית של הבירור שאני עושה לפני שאני מתפנה לשמוע מה יש לתורה לומר? כי אני רוצה להגיע למדרגה הזהותית האמיתית שלי. יש לתורה משהו מיוחד להגיד לי, כי זה רלוונטי לי ורק לי, אבל בשביל זה אני צריך להגיע למדרגה האמיתית שלי קודם כל. ולכן אני חייב להפעיל את כל הכלים העומדים לתשובה. זה עוזר לי לבנות את העני שלי, כן? אני לא מי שאני אמור להיות, כל עוד אני לא עשיתי את הבירור הזה, את העבודה הזאת. ואז יש פן אחד שהוא תבוני, שכלי, ויש כנראה פן שהוא חווייתי, צריך לבכות. לא הבנת את הפסוק? תבכה. לא תבכה כי אתה לא הבנת, תבכה כי אתה לא התחברת עדיין.
ואז
ינחמו
עליך
ויגלו
לך.
מי?
אז ינחמו עליך ויגלו לך.
או שכן או שלא, או שכן או שלא.
או תמשיך לבכות כל הזמן.
כן, נכון. מה לעשות? יש דברים שאברהם שומע כאשר הוא הופך להיות אברהם. כל עוד הוא במסע מאברהם לאברהם, יש דברים שלא ברורים לו. ובכל שלב הדברים מתבררים. אחרי שהוא נבחן מילות, כאשר ברוך הוא חוזר שוב על אותם הבטחות, אבל הפעם זה יותר ברור. כאשר הוא מעל את עצמו זה, אפילו, זה עוד יותר ברור וכו'. יש מסע זהותי. ואנחנו עוברים את המסע הזהותי כל אחד ברמת הפרט וגם כאן ברמת הכלל. יש דברים שבאדם בתחילת דרכו, אם אומרים לו דברים מסוימים, הוא לא ידע על מה מדובר. אחרי 40 שנה פתאום זה ברור לו. ואז הוא אומר פשיטה. איך יכול להיות שלא... כי עברת מסע מסוים. בסדר? טוב, נמשיך את הנזמין. התורה היא גילוי רצון השם, יש לקודשה ברוך הוא רצון אחד, ולכן יש אמת אחת לכל פסוק ולכל אמירה אלוקית. זה ברור שמי שכל השיטות שנפוצות היום לגבי 70 פנים וכל הדברים האלה, אצל מניטו זה לא... זה לא זה. יש אמת אחת, יש פשט אחד לפסוק.
ואין לה 70 פנים?
יש 70 פנים, אבל זה לא אומר שיש 70 משמעויות. צריך לדייק בדברים.
מצידו זה אמת אחת, מצידנו, מה קבלים?
כן, 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 אבל זה חשוב מאוד, כי יש כאן כמה יסודות בשיטה שלו שכדאי לזכור.
70 פנים להגיע לאמת?
לא, 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 אין 70 פנים, יש דרך הרב שמביא אותך לאמת, ויש חיבור מיוחד לכל אחד למישהו. זה מצידו, אנחנו נמצאים במדרגות שונות של ידיעה, של לימוד, של הבנה. ולכן כל אחד מאיתנו תופס באופן שני. איני רוצה לומר באופן חלקי את אותה אמת המתגלה בפסוק, בתנאי שקודם כל הגיע כל אחד לקצה הבירור העצמי שלו. הגמרא אומרת שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק ל-70 לשונות כפטיש המפוצץ סלע. 70 ולא 71. 70 מדרגות שונות של הבנה בהתאם למדרגת המקבל. 70 ממדים שונים של אותה אמת, ועלינו להבין שאותן 70 פנים אומרות את אותו דבר. עלינו להבין במה אותן 70 פנים מאירות זו את זו, כדי לומר אותה אמת. עד שלא מבינים זאת, לא מבינים דבר וחצי דבר. חז"ל אינם מתכוונים לומר בשום פנים ואופן שיש 70 צורות יחסיות של הבנת המקרא. ואז כל אחד יכול גם להוסיף פירוש משלו ולומר כל אשר עולה על רוחו, אפילו בלי להוסיף את צמד המילים לעניות דתי.
רוצים להגיד משהו לגיטימי, 70 פנים התורה.
כן, כן, אז מה לעשות שאצל מניטו זה לא עובר. טוב, נחזור על זה שבוע הבא, כי יש עוד הרבה מה לומר.